אפליקציית רדיו סול ישראל. אז לסיוע חברתי, עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. אתם מאזינים לתוכנית כי אני חייל, המקום לטיפים ומידע חשוב למתגייס, לחייל ולבני משפחותיהם, בהגשת עורכת הדין הולי שוורץ.
צהריים טובים, כי אני חייל, אני עורך הדין הולי שוורץ, ואתם על עוד תוכנית שלנו שעוסקת בכל מה שרלוונטי למיועדים לשירות, לחיילים, וכמובן לבני המשפחות שלהם. ואנחנו, כמו שכולם מרגישים בימים, איך נאמר, רועשים וגועשים, יש לנו עניינים פוליטיים על הראש, ימין ושמאל, חילונים וחרדים ודתיים, ורפורמה משפטית או הפיכה שלטונית, לא יודעת, כל אחד שיקרא לזה איך שהוא רוצה, כמובן בעיות ביטחוניות וטרור והרוגים ומה לא. אבל אנחנו כאן בחלקת אלוהים הקטנה שלנו, כמידי יום שלישי בין אחת לשתיים, משתדלים לשמור על איזושהי שפיות ולאפשר לכם, הצופים והמאזינים שלנו, לקבל מידע עדכני על כל מה שקורה בצבא, על כל מה שמתרחש. ולפני שאני אציג את האורחים הנכבדים שלנו להיום, אני רוצה לשתף אתכם בראיון שנתתי לפני יומיים, שככה ממש מתקשר לי לשיחה שלנו היום. הנושא של הראיון היה גיוס חייל, והקשר למשפחה שבעצם גם היא מתגייסת כולה לתהליך. זה היה במסגרת איזושהי תוכנית ראיונות של לשכת עורכי הדין. ועורכת הדין שראינה אותי שם, שהיא מגישה את התוכנית, היא אומרת לי, תקשיבי, אני מכירה שפעם הייתה אמירה שאומרת שהחייל הוא רכוש צהל. והיא שאלה אותי, איך הצבא מתייחס היום לחיילים שלו? האם עדיין החיילים הם בחזקת רכוש צהל? אני חושבת שהיחס היום משתנה, שהמפקדים היום מבינים שהחייל הוא לא רכוש שלהם. יש יותר קשר של ההורים עם המפקדים, יש ימי הורים להורים של החיילים, יש עדכונים של ההורים, ויש קבוצות, יש קבוצות בוואטסאפ של החיילים עם המפקדים שלהם, ונראה לי שבגדול יש יותר הבנה שהצבא צריך להיות קצת יותר עם הפנים למשפחה, ויותר להכיל ויותר להיות פתוחים לצעירים האלה שמגיעים להתגייס, וגם יש הבנה בראייתי לפחות שהמשפחה היא חלק מהנושא הזה. וחלק מהשינוי בא לידי ביטוי בזה שהצבא גם מכיר בכך שיש קבוצות פייסבוק שעוסקות בצהל, בגיוס לצהל, ובקבוצות האלה אנשים מתייעצים ושואלים ובודקים, ולכן הם גם מאוד מאורים, או לפחות יש להם את האפשרות להיות יותר מאורים. ואחת הקבוצות היא קבוצה שבעיניי אחת הרציניות בפייסבוק, קבוצה שמנגישה מידע ומסייעת, שם הקבוצה בשבילכם, ויש לי את הכבוד לארח היום שני אנשים שהם ממובילי הקבוצה הזאת, הגברת שרון צימנד ביטון, מייסדת הקבוצה והעמותה. צהריים טובים, שרון.
צהריים מצוינים.
אז קודם כל תודה שהצטרפת אלינו, תקרבי קצת למיקרופון שיהיה לך, שנשמע אותך ככה בצורה ברורה. ומר גולן ברק, שהוא סמנכ"ל בעמותה ומנהל גם בקבוצה, צהריים טובים.
שלום, תודה על ההזמנה.
תודה שהגעתם. נאמר שהקבוצה מונה כ-30 אלף איש, והקבוצה היא למעשה מקום להכוונה. להפחתת חרדות, לעתים גם לפתרון כל מיני תקלות שקורות. ברמה האישית אני חייבת להגיד שאני רואה את הפעילות הענפה בקבוצה, ואת המעורבות של המנהלים, ואת התשובות המהירות, המדויקות, המאוד מאוד רציניות. ואני גם נחשפת ללא מעט שבחים ש... אני יודעת ששרון קצת זזה באי נוחות, אבל חייבים להגיד את זה. יש גם כבוד גדול לאנשי הקבוצה, לעשייה שלכם. אז אני רוצה רגע אחד להתחיל בלשאול אתכם, האם הראייה שלי של צבא שהשתנה ממה שהיה לפני 20 שנה, והוא קצת יותר עם הפנים ללקוח נקרא לזה. האם זו רק ראייה שלי? האם גם אתם, שככה חשופים לעשייה הרבה יותר, מסכימים עם זה? אני אשמח לשמוע.
אז אני אתחיל מזה שאנחנו לא קבוצת הורים בשום מצב.
אוקיי.
אנחנו קבוצה, קודם כל, המלשבים והחיילים.
מיועדים לשירות, כן.
כן, מיועדים לשירות. כמובן, יש בה הרבה מהפיקוד הבכיר, מאוד בכיר. והורים הם חלק נלווה שלנו, כולנו נולדנו להורים, לא בחרנו אותם, אבל הם לא, הם לפעמים מנסים להשתלט, הם לא מצליחים.
להשתלט על מה?
להשתלט על השיח, על התגובות, על ההתנהלות, אבל אנחנו לא נותנים לזה פתח, כי אנחנו חושבים שאין כמו חייל שמסביר למשל על התפקיד שלו, על השירות שלו. זה הרבה הרבה יותר טוב מכל רב סרן שמועתי למיניהם, ואנחנו מאוד מנסים להפריך סטיגמות כאלה ואחרות מתפקידים כאלה ואחרים. והקבוצה עצמה ביומיום היא גם בעצם, היא לא רק מנגישה, היא גם עוזרת לפיקוד להעביר מידע וידע נקודתי כמו תקסים למיניהם או בקשות למיניהם, ובעיקר הפיקוד שיושב בתוך הקבוצה עוזר לפיקוד עצמו בעצם להיחשף לבעיות בשטח שיכולות לקרות. צהל לפני כמה שנים החליט ש הוא מנגיש את השירות למה שנקרא מעורבות. לצערי, הקו הדק בין מעורבות להתערבות הוא כבר מזמן לא דק, ויש ששוכחים שהתערבות היא לא נכונה. בסופו של יום, מי שמחליט זה צהל. אנחנו לא מתערבים בשיקולי שיבוץ.
רגע, אני רוצה שנייה לעצור אותך. את אומרת פה כמה דברים חשובים. דבר אחד שאת אומרת פה זה שיש מפקדים בכירים שנמצאים בקבוצה, וא' רואים את התכנים, ב' מסייעים לכם לפתור לעתים קצר בתקשורת, לעתים תקלות, וגם עדים לרחשי הציבור. זאת אומרת, זה משהו שהם נחשפים אליו בעצמם.
יש לא מעט תגובות שנכתבות על ידי הפיקוד הבכיר. הם לא נחשפים
לא, הם לא נחשפים בשמם,
הם לא נחשפים, לא, גם הם לא כל היום, בואו נתחיל מזה שהם לא כל היום בפייסבוק, אבל הם, כן, אנחנו מעבירים להם את השאלות, הרבה פעמים יש פוסטים שבכלל אנחנו לא מאשרים מפאת צינת הפרט או חוסר עניין לציבור, אבל הם כן מודעים, וכן אנחנו מבקשים מהם התייחסות וטיפול. גם רוב העבודה נעשית מאחורי הקלעים, למרות שלא רואים אותה. הם בעיקר זה באמת בשביל ללמד אותם איך להיות מפקדים יותר קשובים, כנראה. הם כן מצליחים למצוא משם נקודות אור, גם כי יש הרבה פרגונים, גם להם, לא רק לי. אני לא מחפשת פרגונים כידוע לך. אבל אני בעיניי הרבה, אבל בעיניי פוסט שעולה שמפרגן לאיזה מפקד כזה או אחר, בדרגה כזאת או אחרת, הוא הרבה יותר חשוב מכל, לא פחות מפוסטים אחרים. אני גם נהנית להעביר אותם, ואני חושבת שהם, אני יכולה להגיד לך, ממרומי השנים שאני מעבירה אותם, שהם עושים טוב גם לפיקוד, כי הם כביכול עושים לעצמם תחרות בינם לבין עצמם, בקטע הזה של
באמת?
מי יהיה מפקד יותר טוב ויקבל את הפוסט הבא.
אז קודם כל, אני מבינה שיש פה אכפתיות, זאת אומרת, אכפת למפקדים איך רואים אותם מהצד השני.
נכון.
זה כבר לא מה שהיה פעם, כמו שאמרתי, שהם הרכוש שלנו, אנחנו יכולים לעשות מה שרוצים, או לפחות זאת הייתה התפיסה.
הקטע בשם רכוש צהל הוא בעיניי מזעזע.
נכון. אבל הייתה תפיסה כזאת, אי אפשר להתעלם מזה.
נכון.
נכון, בעבר באמת הייתה תפיסה כזאת. שרון, אנחנו ככה קצת קפצנו לעשייה של הקבוצה, אני רוצה אולי להתחיל איתך, הקבוצה קיימת 4 שנים?
כן, כן, היא נולדה בראשון לאפריל 2019. יום שקר, אבל היא לא שקר.
לא, היא לגמרי לא שקר. אז אני רוצה רגע אחד להבין ממך, 4 שנים, 30,000 איש.
4 שנים ו9 שנים עשייה.
כן, אבל איך מתמודדים עם 30,000 איש?
אז לא כל 30,000 איש פעילים.
אוקיי. ועדיין, מספיק שאחד או שניים או שלושה שואלים שאלות?
שניים, שלושה, 50, עד בין 50 ל-100 ביום זה רק בפרטי, אבל בסדר. אני חושבת שעשייה וולונטרית היא משהו שאתה צריך לאהוב, וככה לעשות אותו מכל הלב והנשמה. אני מודה שיש שם שבאמת בא לי ללכת
קשה.
לישון מתחת לקרית וללקום. יש ימים שבאמת ההתמודדות מול המערכת עצמה היא מתישה, אבל אני חושבת שכנראה אנחנו עושים משהו טוב אם המערכת מכירה, מוכירה וזה. העמותה הוקמה במטרה להרחיב את הפעילות של הקבוצה בגלל שהיא מאוד גדלה, וככה באמת הנטייה היא להגיע למצב שנוכל לעבוד בזה, רק בזה. ולא כמשהו וולונטרי כלפי המערכת תמיד יהיה, אבל שאנחנו נוכל, מה שנקרא, לעבוד בזה, להמשיך בזה, להרחיב את העשייה לעוד נקודות שכרגע אנחנו לא נוגעים בהן.
אוקיי. נעשה הפסקה מוזיקלית ראשונה. נשמע את אליעד בשיר שלו מסע. נראה לי ש... מסע זה משהו שככה מתאר את השירות הצבאי לא רע. ואז נשמע עוד על העשייה בקבוצה. אז אליעד, מסע.
אושר מתקרב, הצלחת להתגנב. אור שלא עוזב ומתגלה בחושך בכל קצוות תבל מי שהוא מסתכל אומר תודה לאל על אהבת אמת איך שאת רוקדת גם הלב שלי רוקד איתנו מים רבים לא יחבו את האש שלנו אותה מתגבר אם הלב אומר בטח שהוא יודע תכף נתעורר לניגון אחר לא צריך יותר יש עוד מסע שלם איך שאת רוקדת גם הכוכבים רוקדים איתנו מים רבים לא יחבו את האש שלנו
שמענו את אליעד בשיר שלו מסע, ואנחנו חוזרים לשיחה שלנו על הקבוצה והעמותה בשם בשבילכם. גולן, אני רוצה לשאול אותך, בתור מי שככה מנהל בקבוצה, תן לי דוגמה לפנייה שהיא פנייה חוזרת. דברים שככה הולכים וחוזרים, וזו שאלה שכל הזמן נשאלת בקבוצה.
אני חושב, ושרון תתקן אותי אם אני טועה, אני חושב שהפניות הנפוצות זה חיילים בימים הראשונים שלהם בצהל.
אוקיי.
ההלם עוד גדול, ההסתגלות עוד ככה קשה ולא ברורה, הילדים מתקשרים הביתה ומשתפים בכל מיני תחושות שלהם, לפעמים זה גם דמעות, וזה טבעי ולגמרי, וההורים בעצמם במצוקה סביב הדבר החדש הזה שהילד בצבא.
אוקיי.
ואז עולות תלונות כאלה שגרתיות.
למשל.
על האוכל. על הניקיון, על המדים הלא מתאימים. כמובן שברמה מעל זה יש את הנושא של השיבוץ.
כן.
בשרשרת החיול, כל הנושא של קצין מיון.
איך הקבוצה יכולה לעזור בדבר כזה? הרי זה לא שאתה עכשיו הולך ומכין לו אוכל.
זה שאלה מצוינת. קודם כל, הקבוצה מאוד מאוד מעורבת במה שקורה. זאת אומרת, מאוד, מאוד קשה, איך אומרים, לערבב אותי בלשון העם, כי... אני אתן דוגמה. אני אקח דוגמה את מחנה דוטן, מחנה 80, עוד מאוד בסיסים בצהל, לאו דווקא הדוגמה הזאת.
כן, אבל זה בסיס טירונים, ושם
השמחה וסיסון. אני בעצמי, במסגרת העבודה שלי בקבוצה ובעמותה, מסתובב בכל בסיסי ההכשרות בצהל, ומכיר אותה מקרוב. אני יודע איך נראה חדר אוכל של מחנה 80, וגם טעמתי שם ארוחת צהריים.
אוקיי.
גם שם וגם בבסיסים אחרים. ואני יודע מה רמת האוכל ומה רמת הניקיון שם, ובמקום שהדבר הזה הוא לא מוצא חן בעיניי, אז אני גם מטפל בזה ופונה למפקדים ושואל מה קורה. אנחנו לא באים להחליף את המערכת. יש מערכת מסודרת שנותנת מענה גם לזה. למשל, יש מוקד של מרכז מזון בצהל, שאפשר לפתוח שם קריאה ולקבל מענה. אבל לומר לי שאין לילדה מה לאכול, זאת, אני קורא את זה ואני קצת מחייך לעצמי ואני אומר, כדאי לנשום, כי יש מה לאכול, ויש בשפע, וזה נקי, וזה טוב, ויש מענה לצליאקים, ויש דברים שפעם, שאני, שהייתי בצהל, בשנות תחילת שנות ה-90, לא חלמתי עליהם בכלל, והיום הם מאוד נגישים לכולם. יש לי גם בן חייל שהוא מספר לי מה קורה במקומות שהוא מגיע אליהם.
אוקיי.
ולכן אני חושב שהמיומנות הגדולה שלנו היא בלהרגיע, בלהוריד להבות, בלתת את החיבוק הזה, הווירטואלי, לנשום, אנחנו בקשר עם המפקדים, אנחנו בקשר עם כולם. כמובן שבמקרים חריגים, שבאמת יש בעיה, אנחנו מציפים אותם מול מפקדים, ועוזרים להם לדעת שיש דבר כזה, להביא למודעות ולפתור אותה אם צריך.
אני חושבת שהיתרון הגדול שלכם הוא לא רק בלהרגיע, כי אני חושבת שברגע שאתה אומר, תקשיבו, אני אכלתי שם. כמו שאמרת לי עכשיו, אני אכלתי שם, אני ראיתי. זה משהו מאוד מאוד משמעותי, שלהורה שפונה לא יכול להיות מענה לזה, כי אתה היית, ההורה ככל הנראה לא היה שם, לפחות ב-20 שנים האחרונות. ואני רוצה לשאול אותך, שרון, בהקשר הזה, איך אפשר לבקר בכל הבסיסים, בטח בבסיסים האלה של הטירונים, מאיפה הזמן, המשאבים, בסוף זה דלק, איך עושים את זה?
אז קודם כל שהבוסית שלי לא תשמע.
לא, היא לא שומעת.
היא הולכת להרוג אותי. אבל כן, זה בא על חשבון יום עבודה. מזל באמת שיש לי בוסית מאוד מכילה.
יש לך חיילים?
יש לה קצין מאוד בכיר במגב, כבר בקבע, לא נזכיר את שמו ולא נגיד את פועלו, כי זה קצת סודי.
לא רלוונטי.
אבל היא הכירה אותי כשאת עשייה, ידעה מדי וואן
מה היא לוקחת.
וידעה מה הולך להיות לה. העשייה באמת התרחבה בשנתיים האחרונות, וזה בדיוק ההחלטה לפתוח את העמותה, בעצם שתיתן להכל מטריה כלכלית, שנוכל לעבוד רק בזה. כי אני חושבת שיש עוד המון בסיסים שאפשר לבקר בהם, ולא רק בהכשרות. אני לא רואה, אני רואה את זה הרבה יותר רחב מהכשרות. אני חושבת שהכשרות זה נחמד, אבל זה לא מספיק. גם בסיסי קבע יש בהם בעיות ולא מעט. אני יכולה להגיד לך שהיינו בסיס הכשרות שאני עצמי פתחתי קריאה במוקד מזון והבטחתי לקצינים שם ולמפקדים שם שאני דואגת שהאוכל יהיה תקין, כי זה עשו שם ביקורת מזון, ביקורת חירום יומיים אחר כך. כי אני באמת
די מדהים, די מדהים שצריכה להגיע אזרחית.
לא, הם יודעים לפעמים, אבל תראי, אם כבר נגענו במזון, אז אני יכולה להגיד ש... אני חושבת כבר 4 שנים בעצם, יותר אפילו, אני ככה, זה משהו שנגעתי בו, כי מאוד מאוד חשוב לנו. היה מפקד מזון הקודם, ערן לפיד, שבאמת הרים את הכפפה והלך איתי כברת דרך מאוד גדולה. עשינו ביקורות פתע גם
בגדולים. מי זה עשינו ביקורות פתע?
הוא עשה. אני רק דאגתי לביקורות האלה. אבל באמת הוא הגדיל לעשות וממש להיות בקשר יומיומי עם חיילים בשטח בשביל לקבל באמת מה שנקרא תמונות על המקום. היום זה קצת יותר רחב, כי מערך המזון בעצמו דורש ממפקדי המטבח תפריטים ותמונות ודגימות, אבל זה לא חף, זה מטבחים מוסדיים, אף אחד לא זה. אבל כן, בגדול הרעיון הוא להקיף את כל העשייה, להרחיב אותה באמת, לא רק לבסיסי הכשרות. יש בעיות תמיד, יהיו בעיות תמיד כי זה בני אדם, אני חושבת שזה המעסיק הכי גדול במזרח התיכון.
נכון.
אבל...
ברור, ברור.
אם מותר לי להוסיף, אני רוצה להדגיש את הנקודה הזאת, שאנחנו לעולם לא מתערבים בפועל במה שקורה. אנחנו לפעמים מאירים זרקור, או מביאים לתשומת לב מפקדים, או מנחים הורים איך לפנות ואיך לפתוח פנייה. אנחנו לעולם לא מתערבים בעצמנו, אנחנו לא לוקחים לעצמנו מנדט בתחום הזה, אנחנו לא שוכחים שאנחנו לא חלק מהמערכת, ואנחנו נותנים גיבוי שלם למערכת.
אז זהו, זה בדיוק מה שרציתי לשאול אותך. תסביר לי, מאיפה הנכונות של המערכת, זה שאתם רוצים לבקר זה יופי. למה המערכת בראייתכם מסכימה שתבואו לבקר? מאיפה באה ההסכמה הזאת? זה לא מובן מאליו.
זאת שאלה טובה, זה לגמרי לא מובן מאליו, וזה גם לא אחיד בכל זרועות צהל השונים. במקומות שכן מקבלים אותנו בחיבוק ובנפש חפצה, זה מקומות שהבינו כמה דברים. אחד, היום דיברנו מקודם על ההבדל בין הצבא של אז לצבא של היום. הצבא של היום הוא צבא שהרבה יותר לוקח בחשבון את התדמית ואת מערכת היחסים, את יחסי הגומלין שבין האוכלוסייה האזרחית לצה"ל, הוא שוקד עליה, זה חשוב לו, זה נמצא על שולחנם של מפקדים בכירים מאוד בצה"ל, איך הצבא נראה ומתנהל מול אוכלוסייה אזרחית. בסוף בסוף אנחנו צבא העם. אם תקחי כל אזרח במדינת ישראל, תראי שיש לו קשר כזה או אחר לצה"ל, בן דוד, אח, חבר, אחיין, בן זוג, כולנו בצה"ל, כולנו בסדיר ובמילואים, ומאוד חשוב יחסי הגומלין האלה בין הצבא לאוכלוסייה האזרחית, וצה"ל נותן לזה מקום. שתיים, אנחנו מצליחים להפחית עומס לפעמים מהמערכת.
למשל?
ניקח דוגמה את מוקד מיטב. מוקד okay. מיטב מטפל בהמון המון המון פניות, אני לא רוצה לנקוב מספר, מספרים אדירים של פניות ביום בכל מיני דברים קטנים וגדולים. יש דברים שאנחנו מצליחים לצמצם מול מיטב, כי יש לנו תשובות מהניסיון המצטבר שלנו, יש לנו קשר אישי עם ראשי המדורים השונים במיטב, ואנחנו יכולים הרבה פעמים לצמצם את הטווח של של ההמתנה, או לתת תשובות שאנחנו יודעים אותם, כי יש לנו ניסיון מצטבר, או להרגיע. לפעמים אנשים מתקשרים ואומרים, רגע, אבל לא קיבלנו את השיבוץ, אז אני כבר יודע שביום רביעי הבא מקבלים שיבוצים, אז אני אומר לו, אנחנו יודעים, זה ביום רביעי הבא. אני יודע שיש כרגע תקלה במערכת, אי אפשר לשלוח אס-אמסים, תיכנס לאזור האישי, כי אני כבר יודע את זה, כי אני בקשר כל הזמן עם המערכת.
אז זהו, זה חלק מהעניין, זאת אומרת, נגיד יש עכשיו תקלה, מיידעים אתכם שיש תקלה, שרון?
לפעמים כן, מבקשים איתנו באמת לעלות פרסום.
כי זה בעצם חוסך להם אחר כך את ה-200,000 פניות טלפוניות?
נכון, אבל גם צריך להבין שאם אנחנו כל הזמן עושים את ההשוואה הזאת של הצבא של היום לצבא של פעם, אז היום המדיות החברתיות על כל שלוחותיהן הן כל כך זריזות ומהירות, שהצבא הבין שהוא לא יכול להילחם בהם, הוא צריך ללכת איתם, ולכן הפתיחות שלו ככה להיעזר. אני כן יכולה להגיד שיש יחידות שרואות שיש להם בעד גיוסים ומבקשות עזרה בעידוד גיוס. מבחינתי, כל פוסט כזה שיגיע מהיחידה או שנוכל לתת את המידע והרקע איך להגיע למתגייסים החדשים או למועמדים לגיוס, למשוך אותם אליהם, הוא מבורך. אני בעיניי זה יותר חשוב מכל בעיה אחרת כרגע.
עד כדי שאחד המפקדים הבכירים בצה"ל בדרגת אלוף משנה, ישבנו איתו באיזו ישיבה, הוא אדם עם השפעה מאוד גדולה על צה"ל, והוא אמר לנו, אני מרגיש שאתם השכפץ שלנו.
כי מה?
כי
שכפץ, אבל זה אומר שאתה שכפץ מגן עליו מפני האזרחים.
א', אני עושה את זה, אבל מגן עליו מפני האזרחים זה נשמע רע, כאילו שיש איזו מלחמה בין האזרחים
מפני
לצה"ל.
מפני פניות
אבל
וטענות.
אני כן הרבה פעמים שכפץ, כי הורים באים בטענות ומענות על המערכת, ואני מצליח לתת להם, אני מצליח לתת להם מענה רך, לא הורים, אלא מלשבים עצמם וחיילים ומפקדים, אני מצליח לתת להם מענה רך ולהנגיש להם את המערכת בצורה יותר ידידותית ולהכניס לפרופורציות. בסופו של דבר, כשהם מגיעים למערכת, אז הם יותר, הם עברו איזשהו ריכוך אצלי. ולכן הוא מרגיש ככה, שאנחנו השכפץ שלהם, אני מאוד אהבתי את המילה הזאת שהוא אמר.
כן, מצאכם בעיניך הדימוי הצבאי. אני רוצה לשאול אתכם, הרי בסופו של דבר יש עוד קבוצות בפייסבוק, זאת לא הקבוצה היחידה. מה הייחוד שלכם, או מה המיקוד של העשייה שלכם, כמו שאתם רואים את זה, אל מול קבוצות אחרות, או בכלל אלה, הייחוד שלכם מול צהל?
אז כמו ששרון אמרה, קודם כל, בראש ובראשונה, אנחנו לא מגדירים את עצמנו כקבוצת הורים. Mm-hmm. וזה משנה את הקונספט לגמרי, ב-180 מעלות. כי אנחנו מוכוונים כלפי המלשבים, החיילים והמפקדים. ואנחנו מאוד 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 פרו המערכת. אנחנו מאוד תומכים ומייצגים את צהל, ומעודדים לנתינה ולהתגייסות ולקרביות עד אינסוף. אני אגיד לך כאנקדוטה, באופן כללי ההתנהלות שלנו, כל פעם שחייל מציף מולנו איזושהי בעיה או קושי, השאלה הראשונה שאנחנו מחזירים לו בחזרה לפני שבכלל התחלנו, האם דיברת עם המפקדים? Okay. האם פנית? האם נוצרה תקשורת בינך לבין המפקדים? קודם כל, אנחנו מצפים שילד בן 18, שהוא כבר לא ילד, ידע לדבר.
ילד, הוא ילד.
ילד תמיד גם בגיל
5. ידע לדבר ולהתבטא מול המפקדים שלו. ואנחנו מצפים, אנחנו קוראים להורים הרבה פעמים לשחרר את הלחץ, ולתת לחייל להתבטא ולדבר. ובזה אנחנו שונים, כי הקבוצה אצלנו היא לא קבוצה שנועדה לקטר על המערכת, או בחלק מהמקרים הפסולים שראיתי לצערי הרב, קומבינות וקשרים, להשיג כל מיני דברים שאי אפשר להשיג אותם בדרך המקובלת. אנחנו סולדים מהמגמה הזאת מאוד מאוד, אנחנו מאוד הולכים עם המערכת, מאוד, מאוד לא מתערבים בשוקולי המפקדים, מאוד מעצימים את המפקדים. לפעמים מגיעים כל מיני תלונות, למה קיבלתי שיבוץ כזה? יש סטיגמות על כל מיני שיבוצים. Mm-hmm. יש שיבוצים שנחשבים נורא יוקרתיים ונחשקים, ויש כאלה שפחות. ואנחנו לוקחים דווקא את האלה שפחות, mm-hmm. מפגישים עם את המתלוננים במרכאות, את המקטרים על השיבוץ הזה, עם חיילים ותיקים שכבר בשיבוץ הזה, או אפילו כאלה שישחררו.
מה, מפגישים וירטואלית?
וירטואלית, כן. ומשדחים ביניהם, או מתייגים אותם על פוסט שהם פרסמו. ואומרים להם, תראו, זה תפקיד מצוין, מי שעשה אותו הרגיש שהוא עושה תפקיד טוב, ואנחנו, יש לנו משפט שאנחנו תמיד חוזרים עליו, האדם עושה את התפקיד, ולא התפקיד עושה את האדם. מבחינה זאת, אנחנו איזשהו קול ייחודי בשטח הזה, למול קבוצות אחרות, שמגדירות עצמם כקבוצות הורים, או כקבוצות פרקטיות לדברים מסוימים, או קבוצות נישתיות. למשל, הם רק חיל, שייכות לחיל התותחנים, עמודת הצנחנים, ידידי גולני. אנחנו מתעסקים עם כולם, עם כל זרועות צהל, כולל מג"ב, עם כל החטיבות. אני עצמי בוגר גולני, אז חטיבת גולני קרובה לליבי, אבל אנחנו בקשר טוב עם כולם, עם כל המערכת.
אני חושבת שגם אנחנו מאפשרים שיח פתוח. אנחנו לא נועלים פוסט כי הגבנו אליו. זה לא מקובל אצלנו. אני מודה שקשה לי מאוד, היד רועדת לי כשאני צריכה לסגור פוסט. לפעמים אין ברירה, כי השיח באמת גורר תגובות לא ראויות שלא מקובלות אצלנו, כמו נטייה לסרבנות על כל שלוחותיה, הריקות על כל שלוחותיה, נפקדות על כל... אין אצלנו דבר כזה. אני חושבת ששיח פתוח הוא מאוד חשוב. סתימת פיות זה, שוב, מאוד מאוד קשה לי להסיר תגובות, לסגור פוסטים. אני חושבת שמותר לבן אדם להתבטא. שוב, בגדר הסביר, אני חושבת שאת שותפה אפילו לחלק, כמעט להכל,
כן, אני לגמרי רואה.
להתחלה של הקבוצה ולכללים בה, ואני באמת חושבת שבשיח נכון וראוי, אפשר שיהיו דעות שונות, תבחר מהם את מה שתבחר בהם, אבל זה דעות אין מה לעשות, אין שחור ולבן. ברור. אבל יש, צריך לדעת
איך להגיד את הדברים.
איך להגיד את הדברים, בדיוק.
טוב, אנחנו נעשה עוד הפסקה, נשמע את רמי קליינשטיין וקרן פלס בשיר לחיות, ואז אני רוצה לשאול קצת על עשייה אחרת של העמותה. אז קודם נשמע את השיר ואז...
לשמוע ג'אז בניו אורלינס,
לגור שנתיים בפריז,
ליום שלם להרגיש שלא חסר דבר,
לעשות מרתון שירתי על מודובה,
לקצץ את השיער ולצבוע לאדום,
להתאהב באמצע רחוב פתאום,
להוריד לבד בקבוק של ג'אז, לתת לראש להיזרק,
לשכב איתה על חוף הים,
לא להרגיש רגשות אשם,
ללמוד לנגן לפחות שיר אחד בפסנתר,
להיות צודק ובכל זאת לבטר,
לצנוח ממטוס,
לברוח מהחוק,
להמציא איזה פוסם עם ריח של תינוק, לבחור בו שוב אחרי שנים, לרקוד הגדול בחתונה של הנינים,
ולחיות בלי חרטות, או לפחות לנסות להיות מאושר שאפשר, ולחיות את הזמן שנשאר לפני שהשעה נסגר.
ללכת לאיבוד בעיר זרה,
להעביר איזה חודש או חודשיים על סירה,
לישון עם הבן באוהל במדבר,
ליום שלם להרגיש שלא חסר דבר,
לקרוא את טולסטוי לעשות שבת,
לשנות את עצמי בבת אחת,
כי כבר הייתי בסדר כמו שציפו אז רגע לפני שהחיים יחלפו לחיות בלי חרטות או לפחות לנסות להיות מאושר עד כמה שאפשר ולחיות את הזמן שנשאר לפני שהשעה יגיע היום להזדקות השומר יבקש יומה
כמה מילים אחרונות לפני שהשער נסגר
היית רוצה לסכם היה כדאי בלב שלם
הייתי את חיי
אני חייתי את חיי
בלי חרטות ניסיתי להיות מאושר עד כמה שאפשר ולחיות את הזמן שנשאר לפני שהשער נסגר
לשמוע שיש בניו-יורק
לגור שעתיים בפריז
לשכב איתה על חוף הים
לא להרגיש רגשות אשם
להפסיק לדאוג מכל דבר ולחיות את הזמן שנשאר לפני שהשער נשכח
אז אנחנו חוזרים לשיחה שלנו, וגולן, אמרת לי בהפסקה המוזיקלית שרצית להגיד מילה.
כן, בדיוק. שרון אמרה, שיח ראוי ונכון, וזה מביא אותנו לאספקט אחד החשובים בעשייה שלנו מול צהל. אני בקובעי האזרחי, מה שנקרא, מחוץ לקבוצה ולעמותה, אני עוסק בגישור. אני מגשר בכיר, אני מסמיך מגשרים, אני מנחה קורסים בגישור, ומעביר סדנאות בתחום הזה, ולמעשה לקחתי את הכלים האלה ועשיתי להם התאמות גם למערכת הצבאית. זאת אומרת, היום בהכנות סגל בבסיסי הכשרות, אני מעביר לסגל סדנאות בנושא הזה של, אנחנו קוראים לזה ניהול קונפליקטים בשפת הגישור.
אוקיי, שמה זה אומר?
שזה אומר איך בעצם מדברים נכון, איך בעצם מדברים אחרת בתוך ארגון, כולל ארגון של צהל שמחויב בדיסטנס והיררכיה, כי אנחנו מדברים על חיילים, על מפקדים שהולכים לקלוט חיילים לטירונות, שהוא שלב הכשרה שצריך בו מאוד מנהיגות ומשמעת, וביחד עם זה אנחנו מנסים לפתוח את עיניהם ולהגיד להם שמאחורי כל פנייה של חייל אליהם, יש לא רק את העמדה שאותה מביע החייל, שאותה אנחנו שומעים באוזניים, לא להישאב למה שאנחנו שומעים, אלא לחפש את הסיפור שמאחורי.
מקובל
בעולם הגישור לומר שאנחנו צריכים לאפשר את המעבר משיח של עמדות לשיח של צרכים. למשל, אני תמיד נותן את הדוגמה של חייל שניגש למפקד בטירונות, בימים הראשונים, ואומר לו, הקשב, המפקד, לא הספקתי להתקלח בשעת תש. אז יש דרך טכנית לפתור את זה, לפתוח שעון, לתת לו איזשהו זמן להתקלח, גם להעניש אותו על זה משמעתית, כי הוא היה כן אמור להתקלח בשעת. אני לא נכנס בכלל לא לשאלה ולא לפתרון. אני אומר למפקד, תקשיב לסיפור שמאחורי הדבר הזה. מה החייל הזה בעצם רוצה? הוא לא רוצה רק זמן להתקלח טכנית, הוא רוצה איתך אינטראקציה. ויש לך פה מתנה, יש לך פה הזדמנות לייצר איתו את האינטראקציה הזאת שהוא רוצה, בלי לגרוע מיכולות הפיקוד שלך והמנהיגות שלך כמפקד צוות או כמק, או אפילו כממם או ממפי, אתה יכול להבין שהחייל הזה בחר לגשת אליך כי הוא מחפש משהו שהוא מעבר, הוא מחפש איזשהו קשר אנושי, הוא מחפש איזשהו חום, הוא רוצה שתשאל אותו דברים מעבר, על איך הוא מרגיש, על מה קורה בבית.
אבל אתה מדבר עם חבר'ה שהם בעצמם מאוד מאוד צעירים.
נכון.
זאת הבנה שהיא קצת של הורה, קצת של מישהו טיפ-טיפה יותר בוגר.
נכון.
אתה מדבר עם חבר'ה בני 18 וחצי, שהולכים לקלוט עכשיו חבר'ה בני 18 ודקה.
את קוראת את זה נכון?
את לא נעשות למה, כי בני 18 הם נעשות לפיקוד הבכיר.
מה זה הפיקוד הבכיר?
שנייה,
אז קודם כל הפיקוד הבכיר, אם ככה,
אני דווקא כן רוצה להתעכב.
בכלל לא רלוונטי.
אני דווקא כן רוצה לדבר על הפיקוד הזוטר, כי זה מאוד חשוב.
בדיוק.
בואו נשים רגע בצד את הפיקוד הבכיר, את המ"פים.
כן צריך להסביר שהסדנאות נעשות לפיקוד הבכיר, בשביל שהוא יוריד לשטח לפיקוד הזוטר.
אני חושב שחלק הבעיה הגדולה, ואת עלית על זה מצוין, אולי, שאמרת שבעצם הם בעצמם הם מאוד צעירים, וקשה להם מאוד להכיל, ואני מנסה לבוא ממרום שנותיי, עם השערות כן. הלבנות, עם העובדה שאני בעצמי אבא, ולתת להם תובנות שאין עדיין בגיל הזה, כי, ואם אני מצליח לתת להם משהו מזה, טעימה מהדבר הזה, ולפתוח את עיניהם בקצת, אז זה היה זה שכרי, זה התרומה. כמובן שהסדנאות המתקדמות עם הסימולציות, הן מתבצעות בדרגים יותר גבוהים, בעיקר בכאלה שמדברים, שיש להם סמכות לענות לפניות של הורים.
Okay.
אבל ישבנו עם דרגים מאוד בכירים בצהל, והבנו את הנקודה הזאת שאת העלית, את העניין של, הפיקוד הזוטר, לתת לו, ואני משתדל מאוד בהכנות סגל לדבר גם בפורום גדול, לא רק של הפיקוד הבכיר, אלא גם של המקים הצעירים האלה.
אז זהו, שהנגיעה באמת, הרי בסוף למי באים עם המקלחת?
בדיוק, בדיוק.
לא באים לסגן אלוף עם
נכון,
המקלחת.
נכון,
זה לא...
השובר גלים זה בעצם המק
נכון,
הזה,
נכון.
שאתמול סיים קורס מקים, הוא בעצמו גדול אולי בכמה חודשים מהחיילים, והוא צריך להכיל אתם ולשמוע את הסיפור שמעבר, ולהיות סוג של פסיכולוג שלהם, ואבא ואמא, וכל מיני תפקודים כאלה שהוא עוד לא הוכשר אליהם. זה קשה, זאת משימה קשה. יש מקים שמצליחים להיות שם, לצאת גדולים מהחיים ממש, ויש כאלה שמתקשים, ואני מנסה לתת כלים ככל יכולתי הדלה. אני חושב שגם הצבא מודע לזה, ונותן לזה כלים, והתכנים בקורס מקים ממה שאני שומע, גם מהחייל הפרטי שלי, הבן שלי, וגם בכלל, אני שומע שמתייחסים לזה. ונותנים לזה מענה ומודעים לזה שהפיקוד הזוטר הוא חלון הראווה בסופו של דבר
נכון,
של צהל.
נכון. שרון, גם
אני כן אבל חושבת שזה כן נובע מפיקוד בכיר שיודע לתת כלים, כי אני יכולה להגיד לך על בח אחד, לא נסגיר את שמו, שאני הולכת איתו כברת דרך של עוד
זה מה... לא בח אחד,
לא.
זה בח אחד מיני רבים.
בח ספציפי.
לא, כי יש גם בח אחד.
אל תבדיח מספיק בזם לדבר על גולני.
בדיוק, כי בח אחד זה גולני.
תרגיעי במיידי.
אוקיי, לא משנה.
סתבח.
בח אחד זה גולני ברגבים.
בח.
כבודם במקומם.
בסיס הכשרות כלשהו. אי שם.
אי שם בארץ. בדיוק.
אני אומר את צבע קומטתו וזה. שהמפקד, שהולך איתי כברת דרך עוד תדרום אותו מפקד הבח, הגיע לבח והוריד איזו עננה מאוד רגועה ומאוד נכונה לפיקוד, מהבכיר ביותר עד הזוטר ביותר, והוא כן נותן לו כלים להתמודד נכון. אפס תלונות יש על הבח הזה. התלונות
באמת?
היחידות שיש שם זה באמת על הקטע של לא מדדתי נעליים והגעתי משרשרת החיול עם נעליים לא מתאימות, או יש לי מדי בית שהם גדולים או קטנים. אפס תלונות על כל היתר.
אז את אומרת, זה תמיד מתחיל מלמעלה?
זה תמיד מתחיל מלמעלה. איך שתוריד את זה לשטח, איך שתראה אתה כמפקד בכיר, לא משנה הדרגה, איך שאתה תראה כמפקד בכיר את השתלשלות הפקודות מלמעלה עד למטה, והראייה שהפרט הוא מאוד מאוד חשוב לך, ככה כל השרשרת תהיה. ועובדתית זה עובד, עובד, לא רק בבסיס אחד כזה או אחר.
אז קודם כל אני רוצה להבין, ההרצאות האלה, זה גם בהתנדבות?
כן.
לגמרי, כן.
אוקיי, עכשיו, שוב, אני חוזרת רגע לנקודה הזאת, של זה גם עכשיו לא רק לבוא לבקר, לאכול צהריים וללכת, זה,
יום
זה
שלם.
ממש, זה יום... זה יום שלם.
אנחנו מקדישים לזה ימים.
זה לפעמים עד הדרום.
עד קצה העולם.
וזאת בדיוק הסיבה ששרון יסדה והקימה עמותה לצד הקבוצה הזאת, כדי שהחזון שלנו שתהיה איזושהי מטריה כלכלית לפעילות שלנו, שתאפשר לנו להתמסר לזה ולא לעשות דברים אחרים לפרנסתנו, אלא שזה יהיה העיסוק שלנו, ובזה להשקיע את כל הנשמה והלב.
להרחיב את המטריה ההתנדבותית. הוויז'ן שלי הוא קצת יותר מהכנות סגל, הוא משהו של במטריה של פורטל מעסיקים מועסקים, למשל, של כל אלה שפתאום צריכים לצאת למיוחדת כלכלית, או שצריכים לעבוד.
חשוב.
בגלל שיש להם את האישורי עבודה, לא משנה הספקולציה.
יש לנו הרבה מאוד חלומות בעניין הזה, ומשאבי זמן מוגבלים, כי אנחנו צריכים גם לעשות דברים אחרים לביתנו. הלוואי שיכולנו שנינו להתמסר לזה 24/7 ולעשות רק את זה, בשביל זה אנחנו צריכים תשתית שתספק את העניין הכלכלי ואת המענה לדבר הזה.
כשבעצם עמותה עכשיו מגייסת תרומות, בוא נדבר על זה רגע.
כן, מנסה.
אוקיי.
אנחנו התחלנו קמפיין של חיפוש משאבים, זה יכול להיות תורמים של חברות אזרחיות כאלה ואחרות, או גם אנשים פרטיים, אנשים שזה, הנושא הזה הוא קרוב לליבם. גם במעגלים הקרובים אנחנו מעריכים, למשל, שהורים שקיבלו מענה מיטבי מהעמותה ירצו גם לתרום. אנחנו משערים ומקווים שגם קבוצות גדולות יאמצו אותנו אל ליבם. יש לזה תקדימים בעמותות אחיות ושכנות שלנו, כולל בנקים גדולים, כולל חברות מסחריות גדולות שרוצות במסגרת העשייה החברתית שלהם והמעורבות שלהם בקהילה לתרום לרווחת חיילי צה"ל, וזה בדיוק, זה לגמרי שם. כל הפעילות שלנו היא כדי לגשר ולמטב את מערכת היחסים ומערכת הקשרים שבין אוכלוסיית אזרחית לצה"ל. זה הדגל העיקרי שלנו.
אני חייבת רק לחדד משהו שהוא מאוד מאוד קריטי. כל העשייה מול המערכת היא בחינם, והיא תישאר בחינם גם אחר כך. זאת אומרת, אנחנו נמשיך לתת מענה לכל בעיית פרט כלשהי. היא תמיד תהיה, היא לעולם לא תהיה תמורת תשלום כלשהו. בשום פרמטר, כולל ההכנות סגל שלנו. איסוף כספים הוא נטו בשביל שנוכל לעבוד בזה 24/7, ולא 6 שעות ביום שהן לא מספיקות לכלום, או להפסיד ימי עבודה במטרה ולהתחנן שלא יפטרו אותנו. העשייה לעולם תישאר וולונטרית, כי אני רואה את זה לנגד עיניי, אני חושבת שאין שום סיבה בעולם להתנות עזרה כזאת או אחרת בתשלום כלכלי כזה או אחר. אני חושבת שאם אתה רוצה לעשות משהו, תעשה אותו, אני מכמוך יודעת, אני קשה לי קצת עם החשיפות וזה, אני חושבת שצינת הפרט זה לא סתם צינת הפרט, או מתן בסתר זה מתן בסתר, וזה ככה יישאר. זאת אומרת, זה משהו שהוא, אין לו בכלל שום אחבריה. לא מוכנה לקחת, וכבר הציעו, לא מוכנה לקחת שקל על עזרה כזאת או אחרת, פשוט כי אין שום סיבה.
ברור. טוב, אנחנו נשמע את שלמה ארצי, מלך העולם, ואז נדבר על מלך העולם.
על מלך העולם.
בדיוק, אז מלך העולם.
שם בתוך מיטה מול קיר ענק כחול קר וזור, לפעמים אתה נאנח בלי קול, ובכל זאת אמא שם שומרת גם כשאתה גדול, מחליפה לך בגדים, אומרת שאתה מלך הגברים, בשבילה אתה יכול להיות מה שבא לך לראש,
למשל
מלך החיות או מלך ההרים, אם תטפס אישה קום תהיה כל מה שבא לך, כי בשבילה אתה תמיד מלך העולם. שם אתה תמיד כל מה שתרצה רק תבחר, כך אומרת היא, ואתה שואל מה עוד אפשר, מה שלא הייתי בטח לא אהיה, מחליפה לך בגדים, אומרת שאתה מלך הגברים, בשבילה אתה יכול להיות מה שבא לך לרוב,
למשל
מלך החיות או מלך הערים,
אם תטפס אל שם קום תהיה כל מה שבא לך כי בשבילה אתה תמיד מלך העולם בשבילה אתה מלך השירים בשבילה אתה יכול להיות מה שבא לך לראות מלך החיות או מלך הערים אם תטפס אישה קום תהיה כל מה שבא לך ובשבילה אתה תמיד מלך העולם מלך העולם
אז שמענו את מלך העולם, ואני רוצה בהקשר הזה, שרון, ככה, שתספרי לנו, מאיפה הגיע הרעיון להקים קבוצה? כי אמרת שאת כבר 8-9 שנים בעשייה, 4 שנים בקבוצה משלך. מה הדרייב להתעסק שנים על גבי שנים, שעות לא מבוטלות, יום, לילה, לנסוע לפה, לשם, למעשה בהתנדבות מלאה.
אז באמת התחלתי כאימא שהייתה צריכה להציל את הילד שלה, תרתי משמע. הגשנו הכל, דיווחנו על הכל.
מה זאת אומרת להציל?
רפואית. אם לא הייתי מתערבת, כנראה הייתי מקבלת אותו חזרה בארון.
וואו.
שבוע אחרי גיוס.
למה? כי מה?
כי דיווחנו על הכל, והמערכת לא הזינה.
על בעיות רפואיות?
בעיות רפואיות. המערכת לא תרחה לקרוא שום דבר.
וואו.
לצערי הרב, ובעיקר לא העביר את זה נכון לפיקוד הזוטר, למרות שהוא דיבר. לא הקשיבו לו, אפרופו ההקשבה, פשוט לא הקשיבו. אם היו מקשיבים, הכל היה אחרת. ואבא שלי, זיכרונו לברכה, שהיה ממשחררי ירושלים, אמר לי, אני לא מצליח להבין מה הבעיה שלך, את בת קיבוץ, תרים טלפון למחלקה הביטחונית של התנועה, ותדברי, תבקשי עזרה. וככה היה, והיא אמרה לי, קחי 3 דפים, תתחילי לרשום. רשמתי ואותי חינכו מהבית שמה שאתה, מה שאתה לומד, אתה מעביר הלאה ולא שם בכיס, כי הכי קל לשים בכיס. חינכו אותנו תמיד לנטייה ועשייה. שבנו אצל רחת תומך לפני, בנר שמיני של חנוכה, והוא אמר לי, אני מכיר צימנד מהוולונטריה, אני למדתי בישיבה על שם צימנד. אמרתי לו, אוקיי, זה הדוד שלי.
אוקיי.
אז אמרתי לו, זה החינוך. החינוך מהבית, החינוך לוולונטרי, החינוך לעזרה הדדית. וככה התחלתי, התגלגלתי בקבוצות שלא נסגיר את שמם, שלא אהבתי.
רגע, אבל התחלת בזה שאמרת, אוקיי, יש לי פה איזשהו ידע.
התחלתי מהידע הרפואי, ידעתי כבר הכל, עזרתי בפן הרפואי, אחר כך עזרתי בפן התש, כי הבן שלי הגדול עבר ליחידה שמתעסקת יותר בתש, ומשם, וגייסתי, כל פעם גייסתי איתי את המפקדים. גם לידע, גם איזה, חפרתי להם קצת בשביל לדעת יותר, הרחבתי את היריעה.
זאת אומרת ששאלת שאלות? שאלת כן. שאלות כן, כדי לדעת?
כן, וגם הם הבינו שהם כאילו הלכו איתי כברת דרך נכונה שאומרת שאם אפשר לעזור לאחרים, למה לא? התגלגלתי בשתי קבוצות שלא אהבתי את ההתנהלות שלהם מול המערכת ועם המערכת. וביום שקברתי את אבא שלי, פתאומי לגמרי, החלטתי שאני קמה מהשיבה ועושה מעשה. עזבתי למקום אחר, ואז גם שם הרגשתי שזה לא, זה לא תואם את מה שאני רואה לנגד עיניי, שזה מה שנקרא, כמו שגולן אומר, פרו-מערכת. ועזרתי אומץ ולא הייתי חיית פייסבוק, הקמתי את הפייסבוק, אני פתחתי פייסבוק של עצמי רגע לפני שהגדול התגייס.
וואו.
ובאמת ככה יום אחד חברות שלי אמרו לי, טוב די, כאילו אי אפשר, את עושה את הכל ואף אחד לא... עכשיו אני לא מאלה שמחפשים קרדיט, אבל זה היה להתנצח על שטויות. וקמתי ועשיתי מעשה, והקמתי את הקבוצה. כמו שאמרתי, בראשון אפריל זה יום קצת מצחיק להגיד כשהקמתי. אבל כן, עזרתי אומץ, וככה זה גודל לאט לאט. ולראיה זה כנראה נכון, כי אם המערכת באה אליי, אתמול נכנסה לקבוצה, לא משנה, לא נזכיר את שמה, אבל יש את מפתח באחד המערכים, ואני אומרת, הם באים אליי, אני לא מחפשת.
זאת אומרת שהמפקדים פונים אלייך ואומרים לך, אנחנו רוצים להיכנס לקבוצה?
הם רוצים, כן, הם רוצים להיכנס לקבוצה, א', בשביל לראות איפה יש להם מקום להצטיין ולהשתפר.
וואלה.
וב', בשביל לשתף פעולה, כי הם כבר מגלים שדרכנו אפשר להרחיב את העשייה, אבל גם להרחיב את את ההכוונה, את הפרסום,
את המידע שהם נותנים. הם נותנים מידע גם בדחיפה? או שרק אתם נותנים מידע?
לא, הם נותנים מידע. הם, כן,
הם מעלים פוסטים מיוזמתם?
הם לא מעלים, אני מעלה. אבל הם כן, הם שולחים לי, יש לנו גם, יש לי, הם פתחו לנו כמה קבוצות וואטסאפ כאלה.
אוקיי.
של כמה מדורים שבאמת אנחנו יוצרים איתם מיידית קשר, מעלים משם בעיות.
אפילו ברמה של הודעות שוטפות.
נכון.
ההשבעה של חטיבת זאת וזאת התקיים במקום זה וזה.
כן, הם שולחים לנו.
הנה, הסבר הגעה, הנה.
הם שולחים הזמנות שנעלה, הם שולחים פוסטים כאלה ואחרים שנעלה. כן, הם בהחלט שותפים מלאים לעשייה, אני מאוד מעודדת אותם לעבוד יחד איתנו ודרכנו לשתף את זה ולהנגיש את זה יותר, כי אין מה לעשות, לא כולם במדיה כזאת או אחרת.
במיוחד דברים שמתחדשים, זאת אומרת, אם יש אפליקציות חדשות, אם זה זוזו או כל מיני דברים כאלה של, או חיל הרפואה בצהל מאוד מאוד משתפר כל הזמן ומקים מוקדים.
חיל הרפואה, אגב, חיל הרפואה הקים אצלנו יוזר ייחודי, הוא הוקם בשבילנו. הוא אמנם פעיל היום לכולם, אבל הוא הוקם עבורנו.
הוא הוקם עבורנו, קוראים לו פניות חיל הרפואה, ואנחנו דרכם.
ויושבים שם, יושבת שם, יושב בתוך היוזר ככה, מפקד התחלף, מפקד, לא מפקד, מפקד פרח.
מדהים.
ראש מערך הסיעוד, מפקדת מכל הלב, לדעתי יש שם עוד מישהו, הם עונים אונליין, יש את מוקד רפואה דחופה שהוקם.
ואנחנו גם חוסכים מהם לא מעט תרחה, כי כשהורה פונה אליי ואומר לי, הבן שלי קיבל מרשם מרופא היחידה, אני כבר יודע איך לכוון אותו, איך לקחת את התרופות, איפה לרשום, איך קובעים תור למרפאות, מתי הם פעילים, למי הם פעילים וכו'.
וגם הם מפרסמים דרכנו באמת, באמת זה כאילו,
זה win-win בסופו של דרך.
אני חושבת שאם אפשר להנגיש לחיילים מידע בכל תצורה שהיא, אז זה בסך הכל עוזר להם. ואם אפשר להנגיש מידע למועמדים לגיוס ולתת להם קצת מענה יותר, או אני יכולה להגיד לך, יש אצלנו כמה תצפיתניות שיש להם פוסטים, ואנחנו פשוט שולחים אליהם. באמת יש לי אחת שהולכת איתי כמעט 3 שנים, אני חושבת שיש
את מעבירה
לא
אליה.
מעט תצפיתניות שחתמו אפילו בבה"ד 1 בגללה. וזה משהו שהוא מאוד 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 חשוב. אני חושבת שגם בטכני. הטכני הרי זה מילה גסה.
נכון.
טנא זה מילה גסה.
נכון.
היום חן הטנא הפך עולמות, עשה שינוי מטורף בהתייחסות שלו לכל החיל. מפקד הבה"ד ישב אצלי לפני שבועיים בבית, ואת רואה שיש עם מי לעבוד, את רואה שיש עם מי לתקשר. אנחנו מאוד בעד פתיחות כזאת ושיתוף פעולה, כי בקצה יש חייל, ואני דוגלת בחייל שחייל טוב הוא חייל שטוב לו.
נכון, זה נכון.
זה הכי חשוב נכון. בעיניי.
אני רוצה לשאול אתכם, מהקבוצה הזאת האדירה של 30,000 איש, יש לכם איזשהו פילוח, אם יש שם יותר חיילים, יותר הורים, יותר מלשאבים, מה יש שם יותר, מיועדים לשירות? אתם יודעים להגיד?
לדעתי, יש, אי אפשר להגיד היום שאתה יכול לעשות פילוח, כי יש כאלה שמשתחררים ונשארים.
באמת?
כן, רק לפני שבועיים העלתה אחת האימהות פוסט שאמרה, הילד שלי השתחרר, אבל לא בא לי לצאת מפה. אז אמרתי, למה זאת אומרת, לא יוצאים מפה, נשארים פה למילואים. אז גם חיילים שוחררים, נשארים
הרבה מאוד חיילים בקבוצה.
יש הרבה מאוד חיילים. מלשאבים מצטרפים כל הזמן, הורים מצטרפים כל הזמן. ובאמת יש
גם הורים. זה משהו ככה מפה לאוזן שעובר?
כן, לפני
שבוע. זה גם עובר מפה לאוזן, וגם אנחנו, כשאנחנו מגיעים להכשרות, להכנות סגל, אנחנו אומרים להם, תפתחו טלפונים, כנסו לפייסבוק, תבקשו להצטרף. יש, ממלאים כמה שאלות ומצטרפים לקבוצה. אנחנו מאוד מעודדים שיהיו בקבוצה כמה שיותר חיילים בשירות פעיל. זה,
כדי שידעו לתת זה את המידע.
זה הסיפור, כי אנחנו אומרים וחוזרים ואומרים, אנחנו לא קבוצת הורים.
הייתה לי איזה מישהי שפנתה אליי, שאמרה לי, הגעתי למתנס לרשום את הבן שלי.
וואו, הזמן שלנו.
וכאילו, אמרו לי כי הייתי באיזה דיכאון, ואז ככה
צירפו, כן. אז כבר נכנסה, מעולה. טוב, הזמן שלנו רץ, אפילו לא שמתי לב לשעון. תודה רבה, שרון, גולן, תודה על העשייה, תודה על הצגה פה של העשייה החשובה, ואם אתם רוצים לתרום לעמותה, אז אתם יותר ממוזמנים. אנחנו מסיימים פה עוד תוכנית של כי אני חייל, נהיה פה בשבוע הבא, יום שלישי, 13:00-14:00. אנחנו מסיימים עם שיר של גידי גוב, עניין של זמן, שמוקדש לאלעד דורסט, שעכשיו נמצא בג'וליס. אם הוא שומע אותנו, אז אלעד, זה בשבילך. ביי.